פרק ממתת בתהילים זה פרק מאוד מעניין, זה פרק שאפשר לומר על הכותרת של הפרק שיש בו הרבה דברי חוכמה ומוסר. אולי נקדים שיש מנהגים שונים שאומרים את הפרק הזה בבית האבל במהלך השיבה, בסיום התפילה אומרים פרק ממתת. מה הקשר? אנחנו נראה את הפרק, עד כמה הפרק מעורר אדם איך להסתכל על החיים, ולאחר מכן, מאוד מעניין. פסוק א', למנצח לבני כוח מזמור, כפי שראינו, מדובר כאן ברצף מזמורים שמיוחסים לבני כוח. מה אומר המשורר? פסוק ב', שימו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד. הוא אומר, אני רוצה לומר לכם משהו, תתבוננו במה שאני אומר לכם. מה שאני אומר לכם זה נוגע לכולם, כל העמים, לא משנה, כל האנושות. כל יושבי חלד יאזינו מה אני אומר. מה זה יושבי חלד? זה כינוי לאנשים שחיים על האדמה. למה לאלה שחיים על האדמה קוראים להם יושבי חלד? יש שני סיבות מביא רש"י. חלד מלשון חלודה, כתוב שהארץ היא נושנת וחלודה, זה פירוש אחד. ופירוש שני, מכיוון שיש בה יצור שקוראים לה חולדה, והחולדה היא היחידה שכתוב עליה שהיא נמצאת באדמה, ביבשה, והיא לא נמצאת בים, כי כל הברואים שיש ביבשה יש בים, חוץ מן החולדה. כיוון שהחולדה היא נמצאת רק ביבשה ולא נמצאת בים, לכן על אלה שגרים ביבשה קוראים להם יושבי חלד. פסוק ג', ממשיך עדיין לומר שהמזמור הזה נוגע לכולם. הוא אומר, גם בני אדם, גם בני איש, יחד אשיב ואביון. פסוק הזה נוגע גם לאנשים פשוטים, נוגע גם לאנשים שהם בעלי חשיבות, איש, זה לשון חשיבות, זה נוגע גם לאנשים שהם עשירים וגם לאנשים שהם אביונים. כל האנשים, מדבר עליהם אותו דבר. מה הוא אומר עוד? הקדמה לפני שהוא מדבר, מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. מה שאני הולך לומר כאן כרגע, אני אומר דברי חוכמה, והדברים שאני אומר כרגע זה דברים של ליבי הגה, דהיינו מה שחשבתי, מה שאני אומר, דברים שהם בעלי משמעות, וכדאי לשים לב לדברים שנאמרים כאן. פסוק ה', פסוק האחרון כהקדמה למה הוא הולך לומר, אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. הוא אומר, מה שאני אומר, אני בעצמי מטה אוזן לשמוע את המשל. מה זה משל? או דברי חכמים שעליהם אני נשען, והם נקראים משל, ואני בעצם חוזר על דברי חכמים, או יתרה מכך, הוא אומר, מה שאני אומר כרגע כמשל, אני גם מקשיב לעצמי. לא רק אומר את זה לשומעים, אני בעצמי מקשיב למה שאני אומר. הדברים שאני אומר הם כמו חידות, יש בהם דברים סתומים שצריך להתבונן בהם, אז הוא אומר, אפתח בכינור חידתי. את החידות שאני אומר כאן, אני אפתח אותן, דיינו אני אתן לאנשים לפענח מה המשמעות, בכינור, הניגון בכינור, יש לו סגולה שהיא גם מושכת את הלב ומובילה אותו להבנה, מה שנקרא בין השורות. עכשיו הוא מתחיל לומר מה בעצם הוא אומר. פסוק ו', למה עירה במהירה, אבון עקיבה יסובני. אפשר להבין את הפסוק הזה בשתי משמעויות. אפשר להבין את המשמעות אחת שהוא אומר, אין לי מה לפחד אף פעם. גם כשיש ימי רע, גם כשיש ימי מצוקה, ימי צרה, אני לא מתיירא. גם עם אנשים כאלה שמקראים אנשי אבון, אנשים רעים, הם מנסים לסובב אותי ולהקיף אותי ולהפיל אותי, אין לי מה לפחד כי אני בוטח בקדוש ברוך. אפשר להבין את הפסוק במשמעות אחרת, כמו שבאמת רש"י מסביר. למה עירה במי רע לא אומר שהפוך, אני לא מפחד, אומר להפך, אתה יודע למה, מה הדבר היחיד שמפחיד אותי? הדבר היחיד שמפחיד אותי זה שיש אבונות כאלה שהם נקראים אבון עקיבאי והוא יסובני. אבונות כאלה הקטנים, מה זה אבון עקיבאי? אז כפי שהרבי מסביר על הפסוק הזה, שדוד המלך לא מתכוון כאן חלילה לומר שיש אבונות כאלה שהוא לא מקיים והוא משליך אותם תחת הכבב והוא לא מקיים אותם. חס ושלום, דוד המלך בעצמו אומר בפסוק אחר, בשומרם עקב רב, שהוא שומר את הכל, גם את האבונות האלה שהם מקיים. רק מה הכוונה באבון הקיבה יסובני? הכוונה היא שיש דברים שהוא עושה בחיים סוג של היררכיה. הוא אומר, יש דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אותם אני אעשה עכשיו ומיד, ויש דברים שאפשר לדחות אותם להזדמנות אחרת, הם לא כזה חשוב או שזה בחשיבות משנית, ואז אני דוחה את זה כאילו לעקביים. יש דברים שנעשה בראש, יש דברים שנעשה בעקביים, וזה לא נכון, כי יהודי צריך כל פעולה, כל מינה, כל עניין, לעשות אותו בלי לדחות ולומר, זה פחות חשוב ויותר חשוב. הכל צריך לעשות באותו עוצמה ובאותו אופן. כל פנים הוא, על פי הפשט הזה, הוא אומר, אם אני פוחד, ממה אני פוחד? מאבון עקיבה יסובייני. אז אלה שעליהם אני הולך לדבר כרגע, שהם כל הזמן בעצם בוטחים רק בעשירות שלהם ובכסף שלהם, בוודאי ובוודאי שבימי רע יש להם מה לחשוש ולפחד. זה כל הפרק הזה מדבר על הטיפשות של האנשים שהחומר תופס להם משמעות. פסוק זין אומר, הבוטחים על חילם וברוב עושרם התעללו. יש אנשים שבמה הם בוטחים? הוא אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. יש אנשים שהם בוטחים בחילם, חילם הכוונה היא בעשירות שלהם. אנשים כאלה שבוטחים בחילם, במה הם בוטחים? זה אבלים. הם מתעללים במה הם שמחים, במה הם מעללים, ברוב עושרם, יש להם הרבה עשירות והרבה כסף. זה המשמעות שלכם בחיים? הוא אומר כך, אך, לא פדו יבדי איש, לא ייתן לאלוהים כופרו. תהיינו, אדם שיש לו הרבה כסף, זה לא יעזור, הוא לא יוכל לבדות מישהו אחר מידי המוות או השאול בכסף. כסף לא מחליף. גם אם אדם ירצה לצאת לקדוש ברוך הוא כופרו, תן לך כופר, תן לך כסף ותמנע ממני את התוצאה, זה לא יעזור. פסוק ט', ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם. גם אם אדם ינסה לתת בפדיון נפשו יקר, ינסה לתת את כל היקר, את כל הכסף שלו, שזה יבדה את נפשו, שיהיה לו טוב כל הזמן, זה חדל לעולם. חדל הכוונה היא, זה נמנע. אי אפשר, אין לזה משמעות. פסוק י', מה אומר המשורר לאנשים האלה שהם בוטחים על חילם? ויחי עוד לנצח, לא יראה השחת? האם אדם כזה שיש לו הרבה כסף, יש לו הרבה חיל, האם זה יעזור לו שהוא יחיל על נצח ו... הוא לא יראה שחד, היינו נפשו לא טיפול, הוא לא ימות, זה לא יעזור, הכסף הוא לא תחליף ואין לו ביטחון בשום דבר. פסוק י' אומר, מי שחושב שברוב עושרו זה יעזור לו, הוא אומר, תסתכל, כי יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ועבר יובדו, ועזבו לאחרים חילם. אומר, תראה, אין הבדל, בין אם זה חכם, בין אם זה כסיל, או בער, כל האנשים בסופו של דבר כולם מתים. לכל הכסף שהם השאירו והיה להם, הם עשו בחיים את כל חילם, עזבו לאחרים, השאירו את זה לאחרים. לא לוקחים, אף אחד לא לוקח איתו שום דבר. ובמילא זה שטות לבטוח בחיל, בכסף. רש"י מעניין, נותן דיוק מעניין כאן, למה על חכמים כתוב ימותו, ועל כסיל ובער כתוב יובדו. זאת אומרת, כי החכמים גופם מת. הנפש שלהם מתרוממת. כסיל ובר, גם הנפש שלהם נאבדת. אז זה אומר, על חכמים כתוב ימותו, זה הולך על הגוף. על כסיל ובר כתוב יובדו, זה מראה על אבדון, כי כל חייהם בכלל גם בנפש שום דבר. פסוק י"ב ממשיך לומר, מה חושבים אלו שהם בוטחים בממונם? ואומרים להם, לא לוקחים איתכם שום דבר לשם. טוב, הם מסכימים, כולם יודעים שלא לוקחים לשם שום דבר. אז מה הם משלים את עצמם, או מה הם מנחמים את עצמם? אומרים פסוק י"ב, קרבם בתימו לעולם, משכנותם לדור ודור, קראו בשמותם עלי אדמות. היינו, מה הם חושבים האנשים האלה? אמנם הם ימותו, אבל הבתים שלהם נשארים. ובמילא אם הבתים שלהם נשארים, או המשכן שלהם נשאר, אז לפחות קראו בשמותם. אנשים יזכרו, פה היה גר פלוני, ויהיה לו כבוד שפלוני היה גר פה פעם. הם נשארו עלי אדמות. אז כאילו הם שמחים, אולי הכבוד יישאר להם. המדרש תהילים על הפסוק קרבם, אומר קרבם אותיות קברם. קברם בתימו לעולם. זה כאילו הקבר שלהם זה הבית שלהם לתמיד. אין בעצם מה לקחת, גם הכבוד של הבית, אין לו משמעות. וזה מה שאומר בפסוק י"ג. מה עונים להם? ואדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. מה הכוונה היא? הכבוד שאתם חושבים שיש מזה שהבית שלכם נשאר וכולם מעללים אותו, בל ילין, אי אפשר ללין איתו, אי אפשר למות איתו, אי אפשר ליהנות בקבר מהכבוד שאנשים מדברים עליכם בחיים. נמשל כבהמות נדמו, זה כמו בהמה שהולכת לעבודות, לא נשאר ממנה כלום. אז ככה אדם שחושב ותולה את התקווה שלו בכבוד שיהיה לו מזה שהבית שלו כולם ידברו עליו, אין לזה שום משמעות, זה לא נשמע לזה שום דבר. פסוק י' ד', זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. זאת אומרת, האנשים האלה, למרות שהם אומרים להם שאין שום משמעות לביטחון הכלכלי שהם בוטחים בו, הדרך שלהם ממשיכה להיות בכסל, בכסילות, בטיפשות, והם חושבים שאחריהם בפיהם ירצו. אחריהם, הכוונה היא אלה שיבואו בדורות שאחריהם, הם בפיהם, בפה שלהם, הם ידברו עליהם, אבל ישבחו אותם. אין לזה שום משמעות. שוב אומר פסוק תדבב, כצון לשאול שתו, מוות עירם, וירדו בם ישרים לבוקר, וצורם לבלות שאול מזבולו. אומר להם, מה זה יעזור? אתם יורדים לשאול כמו צון טבחה, שהזכרנו זה בפרקים קודמים, כמו צון ששוחטים אותו, יורד לקבר, לא נשאר מזה שום דבר. מוות עירם, מוות עירם זה בדרך דימוי, כאילו המלאך המוות הוא יהיה הרועה שלכם. אתם כמו צון שיורדים למטה, ומי שיקח אתכם למירה זה המלאך המוות. דיינו, לא יהיה לכם בעצם שום זכר, וכל בוקר ירדו בכם, כל בוקר תקבלו, מלאכי החבלה, הם רודים באלה שהם מגיע להם עונשים, והוא קורא למלאכי החבלה ישרים. למה קורא להם ישרים? או בסגין האור, שמלאכי חבלה בסגין האור קורא להם ישרים, או ישרים שהם באמת אין להם הסופנים, אי אפשר, מה שמגיע לבן אדם זה הוא מקבל, הם לא מקבלים שינוי מההוראות שהם מקבלים. אז כל בוקר ישרים האלה רודים בהם, וצורם, צורם הכוונה היא הצורה של האנשים האלה, הדמות שלהם, לבלות שאול, הם יורדים לבלהות, או שהם יורדים לבלות בשאול מזבולו. הבית שהיה לו זבול זה מדור. הבית שהיה לו בחיים פה בעולם, שאול. הוא יוצא מהבית, גם אם הוא שם את הדמות שלו על הבית, אם נשים תמונה גדולה של הדמות שלו על הבית, לא יהיה כלום. הוא יורד לשאול ולא נשאר מזה שום דבר. אז במילא ביטחון בחומר אין לזה שום משמעות. מי היחיד שאפשר לבטוח בו? אומר פסוק תזיין המשורר. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול, כי יקחני סלע. רק הקדוש ברוך הוא, אדם גשמי אמרנו קודם, לא יכול, אך לא יפדה את אחיו בכסף. אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול לבדות את נפשי שלא יהיה אבדון של שאול, להפך שהנפש תהיה במקום טוב בגן עדן. למה? כי יקחני, כי הקדוש ברוך הוא ייקח אותי קרוב אליו ולא יזרוק אותי לשאול. אם אני בוטח בו, אז ההמשך יהיה טוב. פסוק י"ז, שוב אומר, לאנשים שחיים, אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבו כבוד ביתו. אל תירא זה במובן, אל תעריץ בן אדם ותצא מהדעת, מזה שאתה רואה, בן אדם עשיר גדול יש לו הרבה כסף. נו, אז מה אם יש לו הרבה כסף? ירבה כבוד ביתו, מה, יש לו הרבה רכוש, הרבה כבוד, אין לזה שום משמעות, המשמעות צריך להיות תוכן בחיים, הדברים האלה אין להם כלום. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. דהיינו, אדם שהוא מת, הוא לא לוקח איתו כלום. זה ייקח הכל, הכוונה היא לא לוקח איתו שום דבר, וכבודו, זה שכולם מכבדים אותו, לא ירד אחריו לשאול, לא ייקח איתו את הכבוד, אין לזה שום משמעות. ולכן, פסוק י"ט, כי נפשו בחייו יברך, וידוך כי תיטיב לך, כל עוד אתה חי, תשמח בחלקך, תברך את הקדוש ברוך הוא עכשיו, במה שיש לך עכשיו, ויודוך, אנשים יעללו אותך, ואנשים יגידו לך טוב, כי תיטיב לך, תעשה את הטוב האמיתי לך בחיים. אם תשתמש במה שיש לך לטוב, תעשה איזה חסד, תיתן איזה צדקה וכדומה. אחרת, מה יהיה? אומר פסוק חף, תבוא עד דור אבותיו, עד נצח לא יראו אור. אחרת, מה יהיה? הבן אדם ימות, הוא ילך לדור אבותיו, הוא ילך לאיפה שאבותיו הולכו, לא יהיה ממנו שום דבר, והמתים נמצאים בחשיכה לנצח, לא רואים את האור. אז אדם שכל הזמן בטח באושר ובכבוד המדומה, אין לזה שום משמעות ושום דבר. אז הם מסיים פסוק חף א', דומה למה שאמרנו פה קודם פסוק י' ג', עם שינוי קטן בניסוח, אומר, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. דהיינו, אדם שכל המהות שלו זה בעיקר, כל המהות שלו זה בראש שלו, בכבוד שלו, והוא לא יבין, הכוונה, הוא לא מתבונן בתוכן האמיתי של החיים, אז נמשל כבהמות נדמו, כמו בהמה, כמו בהמה בשתי מובנים. גם כשהוא מת, הוא כמו בהמה שלא נשאר ממנה כלום. יש לזה מובן נוסף, כמו שאדמו"ר הזקן אומר בפרק כ"ד בתניא, שלמה קורה מצב שבהמה יכולה לטרוף בן אדם, הרי נאמר בתורה על הבהמות שהם צריכים לפחד מבני אדם. אז זה מה שאומר בתניא, שמתי שאדם חוטא, הבהמה מסתכלת עליו, ומה היא רואה? עוד בהמה. היא נמשל כבהמות נדמו, הבהמה רואה עוד בהמה, במילא היא לא נרתעת ממנו. אבל אם הוא היה נראה כמו בן אדם, מתנהג כמו בן אדם, אז ברור שהוא היה עליון בבריאה. זה בעצם המסר של המזמור הזה, לתת לאדם הרבה דברי חוכמה ומוסר, איך להתייחס בחיים לכל דבר בצורה נכונה.